שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף כ"ח במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה החמישית בעמוד א', היום נלמד דף החצי רובו אגדתא, לכן השיעור יארוך מהרגיל 17 דקות. אתמול בחצי השני של השיעור דיברנו על האיסור של יהודי ללכת להתרפות אצל רופא גוי, שמא הגוי ינצל את המעמד שלו כרופא ואיכשהו יגרום למותו של היהודי. בשיעור ראינו כמה קולות לגבי העניין הזה. בסוף השיעור ראינו קולה של רבי יוחנן, שאגב בהתחלת השיעור ראינו שרב יהודה חולק עליה, שזה תלוי באיזה סוג מחלה מדובר. אם זאת מחלה מסובכת שיכולה גם להביא לידי מיטה, אז לא הולכים לרופא גוי, כי הוא יכול לגרום נזק שיביא לידי מיטה. אבל אם זאת מחלה פשוטה שהרופא לא יכול להזיק בה יותר מדי, מותר ללכת גם לרופא גוי. מקסימום הוא יזיק, נלך לרופא אחר שיסדר את הנזק. אז זאת הקולה של רבי יוחנן. כאמור, רב יהודה חולק ואומר שבכל מקרה אסור. עכשיו, איך רבי יוחנן הגדיר מה זה מחלה מסובכת ומסוכנת ומה לא? אז בזה ראינו שתי גרסאות. לפי גרסה אחת, מחלה מסוכנת זה מחלה שמחללים עליה שבת. לפי גרסה שנייה, מחלה מסוכנת זה מכה של חלל. רש"י מפרש, הכוונה היא משהו פנימי בתוך חלל הגוף. זה מה שראינו אתמול, ועכשיו נתחיל את הלימוד שלנו עם הרחבה לגבי שני הדברים שהזכרנו עכשיו, מכה שמחללים עליה שבת ומכה של חלל. אז לגבי מכה שמחללים עליה שבת, הגמרא מביאה את רב שאומר, כל מכה שיש אומדנה, כלומר שצריך להתלבט האם החולה הזה יכול לחיות או לא, אז כיוון שיש איזשהו ספק האם החולה הזה ימות או לא, אז מיד מחללים שבת, כי הרי גם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. אגב, תראו ראשונים ששואלים מה החידוש, לכאורה זה ברור. זה לגבי חילול שבת, עכשיו לגבי מכה של חלל. עכשיו, כשאנחנו אומרים מכה, תוספות אומר שזה לאו דווקא מכה שהוא קיבל ממישהו אחר, כי אם הוא קיבל למשל מכת חרב, אז זה תמיד מסוכן, אלא מכה, הכוונה כאן, לסוג של מחלה, אז מכה של חלל זה איזושהי מחלה בתוך חלל הגוף. מאיפה זה נחשב בתוך חלל הגוף? אומר רבי עמי, מהשפה ולפנים, כלומר כל מה שבתוך חלל הפה ופנימה. על זה שואל רבי אלעזר, האם זה כולל גם את השיניים והחניכיים? כי לכאורה בגלל שהם קשים, הם יותר דומים לדברים חיצוניים מאשר לאיברים הפנימיים. ועל זה הגמרא מנסה להביא שתי ראיות, לומר שזה כן כולל את השיניים ואת החניכיים, וכמו שנראה, הגמרא תדחה את שתי הראיות. לפני שנראית הראייה הראשונה נקדים שיש איסור מדרבנן לקחת תרופות בשבת, והגמרא כאן מניחה שהאיסור הזה זה ממש כמו חילול שבת, שאסור לו לקחת תרופות, אלא אם כן זה ממש סכנת נפשות, כמו במכה של חלל. זאת ההקדמה, עכשיו נראית הברייתא. הברייתא מדברת על אדם שחושש בשיניו, בהווה מן הכוונה היא לכאב שיניים לא חמור, אז אסור לו לקחת לזה תרופה. עכשיו נדייק מכאן שאם יש לו כאב שיניים חמור, אז הוא כן לוקח תרופה, והרי כמו שעכשיו הקדמנו, רק במכה של חלל אפשר לקחת תרופה בשבת, ממילא מוכח שגם השיניים יכול לחשב כמכה של חלל. זאת הראיה הראשונה, ודוחה הגמרא, אולי כשהברייתא אומרת שהוא חושש בשיניו, זה לאו דווקא כאב שיניים קל, אלא גם חמור, ואז יוצא שגם בכאב שיניים חמור אסור לקחת תרופה, ואז נוכיח בדיוק הפוך ששיניים לא נחשב חלל. לכן את הראיה הראשונה דחינו, ונראה את הראיה השנייה. הראיה השנייה זה לא מברייתא אלא מסיפור על רבי יוחנן, עוד מעט נפרט את הסיפור, בינתיים נאמר רק את מה שחשוב לענייננו. רבי יוחנן ביקש מרופאה גויה שתאמר לו איך לרפות את השיניים שלו בשבת, אז מכאן שמותר לרפות שיניים גם בשבת, אז זה כן מכה של חלל, אבל דוחה הגמרא, שם לא מדובר בסתם כאב שיניים, אלא במחלה שנקראת צפדינה, ובצפדינה כאב מתחיל בשיניים, אבל בסוף זה יכול להגיע גם למעיים, יכול להיות שזה סוג של דלקת, ולכן שם, כיוון שבסוף זה מגיע לחלל הגוף, זה נחשב מכה של חלל, אבל יכול להיות שכאב שיניים אחר לא נחשב מכה של חלל, לכן גם את הראייה השנייה דחינו, ובעצם בשלב הזה נשארנו בלי תשובה, האם שיניים נחשב מכה של חלל או לא. עכשיו נפרט קצת לגבי הסיפור של רבי יוחנן. רבי יוחנן כאמור היה צפדינה, והוא הלך לרופא גויה שנתנה לו תרופה ביום חמישי וביום שישי וזה עזר לו, אבל לפני שבת הוא אמר, מחר אני לא יוכל לבוא, מה אני אעשה אם זה יחב לי? היא ניסתה להרגיע אותו שזה לא יחב, אבל הוא התעקש, והוא רוצה שהיא תגלה לו מה היא שמה בתרופה שעוזרת לו. אז היא לא רצתה לגלות, כי זה הסוד המקצועי שלה, אז היא השביעה אותו שהוא לא יגלה לאף אחד, והיא גילתה לו. ורבי יוחנן, בשביל לעזור לאנשים שחולים במחלה, כיוון שזאת מחלה שיכולה לסכן, כמו שאמרנו, אז למרות שהוא נשבע, הוא הלך לבית מדרש וגילה לכולם את הסוד הרפואי. עכשיו, על זה הגמרא מביאה כמה דיונים. שאלה ראשונה, הרי סוף סוף הוא נשבע, איך הוא עובר על השבועה שלו? מסבירה הגמרא שבשבועה שלו הוא התנסח שהוא לא יגלה כביכול להשם, אבל הוא לא אמר שהוא לא יגלה לעם ישראל, אז לעם ישראל הוא יכול לגלות. על זה שואלת הגמרא, אבל עדיין לכאורה זה חילול השם. ועל זה עונה הגמרא שזה לא היה חילול השם, כי מיד אחרי שגילתה לו, הוא הסביר לה איך שהוא נשבע ושהוא הולך לגלות. אז בגלל שהיא ידעה מראש, כנראה שזה פחות חילול השם. אגב, בירושלמי מובא שבעקבות הסיפור הזה, או שהיא התאבדה או שהיא התגיירה, בעקבות זה שהיא ראתה כמה רבי יוחנן דואג לאנשים שלו. עכשיו, הגמרא מפרטת קצת לגבי אותה מחלת צפדינה, אז קודם כל הסימפטומים שלה זה שיש דם מהשיניים. מה שגורם למחלה זה מי שאוכל מאכל של חיטים קרים בחורף, או סורים חמים בקיץ, או שריות של קאסה דה הרסנה, שזה דגים מטוגנים עם קמח. ומה הייתה התרופה שאותה גויה הכינה לו? אז כאן יש שתי דעות, או שזה היה מים ששרו בהם שעור עם ערבוב של שם, שמן זית ומלח, או שיסח השמן של הווז על ידי נוצת הווז על השיניים. הבעיה שגם לא היה צפדין אמר ששתי התרופות האלו לא עזרו לו, והוא עשה משהו שאיזה ישמעלי אחד אמר לו לקחת גרעיני זיתים צעירים, ללבן מאדר חדש מברזל ולקלוט את אותם זיתים על המאדר, ואז להדביק אותם לשיניים, וזה באמת עזר לו. ודיון אחרון בסיפור הזה, הרי אתמול למדנו שבמכה מסוכנת אסור ללכת להתרפות אצל גוי, אז למה רבי יוחנן הלך לאותה אישה? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שבגלל שרבי יוחנן היה איש חשוב, אז היא לא תעיז לפגוע בו. תשובה שנייה שכבר ראינו אותה אתמול, ברופא מומחה שזה הפרנסה שלו, אין סכנה, כי הוא לא ירצה לסכן את המוניטין ואת הפרנסה שלו בשביל לפגוע ביהודי. אז אלו שתי התשובות. שוב, באיש חשוב מותר, או ברופא מומחה מותר. אבל הגמרא מקשה שתי התשובות אלו מרבי אבאו, שהיה לו כאב ברגל והוא הלך לרופא מין בשם יעקב, יכול להיות שזה אותו יעקב שראינו אתמול, והרופא הזה בכוונה שם לו סוג של רעל שכמעט גרם לזה שהיו צריכים לקטוע לו את הרגל. והרי רבי אבאו היה איש חשוב והרופא היה מומחה, אז הנה רואים שאפילו במצב כזה הגוי ינסה לפגוע ביהודי. עונה הגמרא, שם זה לא היה סתם רופא שהוא עובד עבודה זרה פשוט, אלא זה היה מין, שכמו שראינו אתמול, זה אדם שהוא עדוק מאוד בעבודה זרה, כמו כומר לעבודה זרה, ואותו מין, כיוון שהוא כל כך שנא את רבי אבאו ורצה לפגוע בו, הוא היה מוכן לסכן את כל הפרנסה שלו בשביל זה, כמו שמשון שמוכן להרוג את עצמו בשביל להרוג את הפלישתים, תמות נפשי עם פלישתים. בזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד א', בינתיים דיברנו על מכה שמחללים עליה שבת ועל מכה של חלל, ומעכשיו ועד השליש התחתון של כפתת עמוד א', שזה בעצם החלק השני של השיעור, הגמרא ממשיכה לדבר על מחלות ומכות שונות ומה עושים בשביל לרפא אותם, ובחלק מהם מפרט את מה מותר ומה אסור לעשות בשבת. בשביל לנסות קצת לסדר את זה, חילקנו את זה לשש סוגיות. מדובר בסוגיות של אגדת עם המון מילים ארמיות די נדירות. לא נוכל כמובן לפרש מילה מילה, מי שרוצה כדאי להסתכל בגמרות המפורשות. אז הסוגיה הראשונה זה כאמור שמונה שורות מתחתית עמוד א', מדברת על כמה מחלות ופצעים והרפואות שלהם. נדבר כאן על שלושה דברים, פדעתה, אינבטה וסימטה. פדעתה זה פצע של חרב, מה עושים בשביל לרפא את זה? אז בשביל להפסיק את הדם לוקחים שחליים, שזה סוג של צמח, ושמים בחומץ ושמים על הפצע. בשביל שהפצע יגליד, מגרדים את השורש של צמח שנקרא יבלה וצמח שנקרא אסנה, שזה סנה לפי חלק מהדעות, או שלוקחים תולעים מהשפה ושמים על הפצע, וזה עושה שהפצע יגליד. זה היה הדבר הראשון, ואגב שמואל אמר על זה שזה גם פיקוח נפש ומחללים על זה שבת. הדבר השני זה אינבטה, שזה הבעבועות שדומות לענבים, ורב ספרא אומר על זה שזה שליח של מלאך המוות, כלומר זה יכול לגרום למוות. ומה התרופות לזה? אז כאן יש שתי אפשרויות. התרופה הכי טובה, אבל זה לוקח זמן למצוא, זה לקחת צמח שקוראים לו טיגנה ולערבב אותו בדבש או כרפס ביין, אבל בינתיים עד שהוא מוצא את זה הוא יכול לקחת ענבים ולשים על הבעבועות, כשהוא לוקח ענבים לבנים בשביל הבעבועות לבנות ושחורים בשביל הבעבועות שחורות. הדבר הבא זה סימטה, שזה סוג של נפיחות. יש פה שני סוגים, אדום ולבן. אם זה אדום צריך להקות על זה 60 פעמים ולחתוך את זה לאורך ולרוחב, שתי וערב. אם זה לבן זה כבר לא מסוכן, כי זה כבר בשלב של מוגלה וזה ייפתח מעצמו והמוגלה תצא, אז לא צריך לעשות שום דבר. עד כאן הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה, שזה מתחיל בשורה האחרונה בעמוד א', נראה שני מוראים שחשו מחלות שונות ונראה מה הרפואות שלהם. אז הדבר הראשון זה רבי יעקב שחש בפיק א', כלומר כנראה תחורים בפי הטבעת, ובזה הגמרא מחלקת בין שני סוגים. יש כאלה שהם שטחיים יותר, כלומר יותר קרובים ליציאה ואפשר להגיע אליהם עם היד, ויש כאלה שהם עמוקים יותר. לגבי השטחיים שהגמרא קוראת להם פיק עילה, הגמרא מביאה ארבע שיטות לרפא ועוד שיטה אחת זמנית שהוא יכול להשתמש בה עד שהוא מוצא את מה שצריך בשביל ארבע השיטות האחרות. אז נתחיל עם הרפואה הזמנית, הוא ייקח קשיטה דאסנה, כלומר את הגרעינים של הסנה, והוא ישים גרעין על כל פצע, כשהסדק של הגרעין מופנה כלפי הפצע. זה הרפואה הזמנית. עכשיו ארבע שיטות לרפואה יותר רצינית. שיטה אחת זה לקחת שבעה גרעינים אדומים של צמח שנקרא אהל, לשים את זה בתוך בד, לקרוך את זה עם שערה של בהמה, להטביל את כל זה בתוך נטף, כלומר בתוך צורי, ולשרוף את זה ואת האפר לפזר על הפצעים. שיטה שנייה זה לפזר אפר של שלושה עלי דלת, שיטה שלישית זה לפזר אפר של חילזון על הפצע, ושיטה רביעית, אם אין לו את כל מה שאמרנו, יערבב שמן זית ושעבה וישים על הפצעים. זה לגבי הפצעים השטחיים. לגבי הפצעים העמוקים, זה נקרא פיק עטתה, כאן אי אפשר לפזר אפר, כי צריך להיכנס פנימה, אז לכן נשתמש בנוזל. אז בשביל זה ממיסים חלב של סעירה שעוד לא ילדה ומכניסים לפי הטבעת. זה שיטות הרפואה, ולסיום הגמרא אומרת שבאופן כללי צריך להסתובב בצורה שמתאימה לעונה, כלומר בקיץ ללבוש בגדי פשטן וכך הוא לא יתחמם, ובחורף ללבוש בגדי צמר וכך הוא לא יתקרר. עד כאן לגבי פיקה. אנחנו עכשיו בשורה השנייה, בשורות הרחבות בעמוד ב'. עכשיו נעבור לדבר על רבי אבאו שחש באוזניו. מה עושים לכאב אוזניים? כנראה מדובר בדלקת אוזניים. אז בזה הגמרא מביאה חמש שיטות. השיטה הראשונה אומרת שלמרות שרוב הנוזלים מזיקים לכאב אוזניים, המים שיוצאים מהכליה של בהמה יכולים לרפא. ולכן צריך לקחת כליה של עז כרחת ולקרוא את הכליה השתי והערב, כלומר לאורך ולרוחב, ולשים את זה על גחלים, ואז יוצא מזה מים, ואת המים האלה לשים באוזניים כשהם פושרים. שיטה שנייה, אם אין לו את זה, ייקח שומן של חיפושית גדולה, ימיס את זה וישים באוזניים. שיטה שלישית, זה לקחת 7 נרות, עוד מעט נסביר מה זה בדיוק הנרות האלה, לשים אותם ממש בתוך האוזן, להדליק עם אש, וכל פעם שהאש מגיעה כמעט עד האוזן, להוציא ולהחליף בנר נוסף. ככה עושים 7 פעמים. מה זה בדיוק הנרות האלה? בזה יש 2 גרסאות. לפי גרסה אחת, לוקחים עלים של הספסטה, כלומר את העלים הירוקים של החיטים, ושמים את זה יחד עם גבעול של שום, ובשביל פתילה משתמשים בסערה של בהמה, ואת השמן שמים בתוך האוזן עצמה, בשביל שזה יבער עם השמן. לפי גרסה שנייה, לוקחים רק פתילה של בהמה, ואותה עצמה מורחים בתוך שמן של הספסטה, כלומר בתוך שמן של צמח החיטה, ובכל מקרה, לפי שתי הגרסאות, מדליקים את זה, וככה עושים 7 פעמים, ובמהלך הדלקה גם צריך לשים את הראש קרוב לאש, וצריך להיזהר שרוח לא תיכנס לאוזן. זה היה השיטה השלישית לריפוי דלקת אוזניים. שיטה רביעית זה לקחת מוח טבעי, כלומר שלא ניפצו אותו עדיין, ולשים בתוך האוזן ולקרב לאש בשביל שיתחמם. ושיטה חמישית זה לקחת קנה עתיק, לפחות בין 100 שנה, למלוך אותו, לשרוף את זה ואת האפר לשים באוזן. אז אלה 5 השיטות. עכשיו לסיום, הגמרא אומרת שזה גם תלוי באיזה דלקת מדובר. אם יש רטיבות בתוך האוזן, צריך להשתמש בתרופה יבשה, כמו האפר שעכשיו אמרנו למשל. אם האוזן יבשה, אז דווקא עדיף משהו רטוב, כמו תרופות עם השמן. עד כאן הסוגיה השנייה שדיברנו בה על תחורים ועל דלקת אוזניים. אנחנו עכשיו כמעט בשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית. כאן נדבר על שני דברים שמותר לעשות אותם בשבת. דבר אחד זה לתקן לסת שנפלה, זה נקרא כאן מעלים אוזניים, ודבר שני זה לטפל בעין שמרדה. אז הדבר הראשון כאמור זה מעלים אוזניים. רש"י מסביר שכוונה היא שהלסת יצאה מהמקום כי הגידים שאמורים להחזיק אותה נחלשו. הגמרא אומרת שזה מצב של סכנה ולכן מותר לסדר את זה בשבת. היו שתי שיטות לעשות את זה, או ביד או על ידי תרופה מסוימת. לפי גרסה אחת עדיף בשבת ביד בשביל לא להשתמש בתרופות בשבת. לפי גרסה שנייה דווקא עדיף בתרופה ולא ביד, כי ביד לפעמים זה עושה פצע ואז הוא עושה חבלה בשבת, שזה עוד יותר חמור. זה לגבי הלסת. הנושא הבא זה העיניים. גמרא מדברת על עין שמרדה. לפי הרח מדובר שהעיניים מפרישות הרבה נוזלים, כנראה מדובר בדלקת עיניים מאוד חריפה. אז בשביל לרפא את זה היו משתמשים בכוחל שיש בו חומר מחטא, זה נקרא לכחול את העין, ורב זוטרא אמר בשם רב שמותר לעשות את זה גם בשבת, אבל יש שתי הבנות למה בדיוק הוא התכוון. בהתחלה התלמידים ששמעו חשבו שהוא לא מתכוון שמותר גם לעבור על איסורי תורה בשביל זה, אלא רק שאין את הגזרה דרבנן של האיסור של שימוש בתרופות בשבת. אבל אז רבי יעקב אמר שהוא שמע מרב יהודה שהמצב הזה של עין שמרדה זה לא רק סכנה לעין, אלא זה סכנת נפשות, ולכן מותר גם לעבור על איסור תורה, כמו לשחוק את הסימנים של התרופות ולהעביר מרשות לרשות. והגמרא מספרת סיפור על ההיתר הזה של רב יהודה לקחול את העין בשבת, שכשהוא לימד את ההלכה הזאת, אז רב שמואל בר יהודה זלזל בזה ואמר, מה פתאום, זה חילול שבת, אסור לעשות את זה, אף אחד לא יקשיב לך. עכשיו יום אחד, אותו רב שמואל בר יהודה, הוא עצמו חש בעיניו, וזה היה בשבת, והוא שלח שאלה לרב יהודה, האם מותר לי לקחול או לא, ואז רב יהודה ענה לו כסוג של ביקורת, לכולם מותר, אבל לך, שאתה זלזלת בהתר הזה, לך אסור. ורב יהודה המשיך והסביר, מה אתה חושב שהתרתי על דעת עצמי? אני התרתי כי שמעתי ששמואל התיר. ומה גרם לשמואל להתיר? כי הייתה לו שפחה שהיה לה כאב בעיניים ואף אחד לא התיר לה להשתמש בתרופה, ואז בסוף באמת היא התעברה. יש גרסות שאומרות שהיא גם מתה מזה, ואז שמואל אמר שמותר לכחול את העין בשבת, והגמרא מסבירה שזה מותר כי זה סכנת נפשות, כי יש קשר ישיר בין העין לבין הלב, שכשיש בעיה חריפה בעין זה גם יכול לגרום לבעיה בלב. ולסיום, הגמרא מביאה את הסימפטומים של אותה בעיית העיניים שעליה מחללים את השבת, וזה שיוצא מהעין ריר או דם או דמעות, או שהעין מאוד חמה, או שהוא מרגיש דקירות בתוך העין, על זה מחללים את השבת, וזה דווקא בהתחלת המחלה שאז יש סכנה, אבל לא כשהיא כבר התחילה להתרפא, וכמובן שגם לא אם הוא רק רוצה להוריד את המוגלה מעל העין בשביל לראות יותר טוב. עד כאן הסוגיה השלישית. הסוגיה הרביעית מתחילה 3 שורות לפני סוף עמוד ב', ובסוגיה הזאת נדבר לא ממש על תרופות, אלא על דברים שמועילים או מזיקים באופן כללי למצבים מסוימים. אז קודם כל אומר רב יהודה על 4 מצבים שצריך לא להיכנס איתם לבית המרחץ, כי זה יכול להזיק. 4 הדברים הם הקיצה של צירעה, של קוץ, כאב בעין ואישתה, שזה חום. ועכשיו נשים את כאב העין בצד ונדבר על צירעה, קוץ ואישתה, נראה שיש דברים שמועילים להם ושאותם דברים יכולים להזיק למצב אחר שלפעמים הוא מאוד דומה למצב הראשון. נבין את זה לפי הדוגמאות. לצירעה מועיל מים קרים, אבל הקיצה של הקרב מועיל דווקא מים חמים, ואם עושים הפוך זה יכול להזיק. לקוץ מועילים מים חמים, ולסדקים בפנים של אור יבש מועילים דווקא מים קרים, וגם כאן אם עושים הפוך זה יכול להזיק. לאישתה שזה חום צריך לאכול חמה, כלומר צון, ולמי שיש מחלת קור צריך לאכול טרד, ואם עושים הפוך זה יכול להזיק. וכיוון שכבר דיברנו על דברים שמועילים לדבר אחד ומזיקים לדבר אחר, גמרא מביאה עוד דוגמה כזאת. זה נמצא בשורה הראשונה בכפתת עמוד א', וזה חומץ שמועיל אחרי הקזת דם מהכתפיים, זה נקרא סיבורי, ומוניני, שזה אכילת דגים קטנים, מועילה לאדם שהיה בתענית, ואם עושים הפוך זה יכול להזיק. וכיוון שכבר דיברנו על הקזת דם, נביא עוד כמה דברים שקשורים להקזת דם. אז קודם כל, כשאדם יש לו אישתה, כלומר חום, או שכואב לו העיניים, לא להקיז דם. דבר שני זה שזה טוב לאכול דגים יום לפני או יום אחרי הקזת דם, אבל זה לא טוב לאכול דגים ביום השלישי אחרי הקזת דם. והגמרא מביאה ברייתא על עוד דברים שלא טוב לאכול או לשתות אחרי הקזת דם, וזה לא לשתות חלב, ולא לאכול גבינה, בצלים ושחליים, ואם הוא בכל זאת עשה את זה. אז אומר אביי שיערבב רביעית חומץ ורביעית יין וישתה. ואנחנו מתחילים את הסוגיה החמישית בשורה 11 בכפתת עמוד א', אומר רבי יהושע בן לוי שמעלין אונקלי בשבת. אונקלי זה האיסטום חדליבה, רש"י מפרש בפירוש השני שזה הסחוס שיש בין הצלעות מול הלב. אם מקבלים מכה זה יכול לדחוף את הסחוס פנימה וזה יכול להקשות על הנשימה, ומותר לטפל בזה גם בשבת. מה התרופה של זה? לוקחים את הדברים הבאים, כמון, ננה, ציטרי, שזה קורנית, אבדתה שזה אזוב, שוחקים אותה, מערבבים את כולם ביין ושותים את זה. זה כאמור טוב לאיסטום חדליבה. עכשיו יש עוד שני מצבים שאותה תערובת מועילה להם, אבל לא על בסיס יין, אלא על בסיסים אחרים, וזה אם יש לאדם בעיה בריאות, אז הוא עושה את זה על בסיס מים, ואישה שיש לה לחודה, שזה הצטננות של אישה יולדת, אז היא עושה את זה על בסיס שחר. עכשיו גמרא מספרת שרב אחא ברי דרב היה עושה את זה כמו שתיארנו, אבל רב אשי היה עושה את זה עם כל עשב בפני עצמו, ורב פאפה מספר שהוא ניסה את זה וזה לא עזר לו, וישמעלי אחד אמר לו שיטה אחרת, וזה לקחת כלי חדש ולמלא אותו במים, ואחר כך לשים בזה דבש ששהה כל הלילה בחוץ, ואז למחרת לשתות את זה, ורב פאפה עשה את זה וזה באמת עזר לו. עד כאן הסוגיה החמישית. הסוגיה השישית והאחרונה זה ממש באמצע כפתת עמוד א', כאן הגמרא מביאה ברייתא שלא מדברת על תרופות ספציפיות, אלא על מאכלים שבאופן כללי מועילים לאנשים חולים, ומאכלים אחרים שמזיקים לחולה. אז שישה דברים שמרפאים את החולה זה כרוב, תרד, שאה יבשה ששרו אותה במים, קיבה של בהמה קטנה, רחם של בהמה ויותר את הכבד. יש אומרים שגם דגים קטנים מעילים והם גם מועילים לפריון של האדם. ועשרה דברים שמזיקים זה אכילת בשר שור, שומן, בשר צלי, בשר ציפורים, ביצה צלויה, שחליים, גבינה, כבד, יש אומרים גם אגוזים ויש אומרים גם קישואים. אגב, על קישואים אומרים שבאופן כללי הם מזיקים, לכן קוראים להם קישואים, כי הם קשים לכל גופו של אדם, וזה גם מזיק לאדם חולה לעשות תגלחת או להיכנס לבית המרחץ. ובזה הגענו לנקודותיים בשליש התחתון של כפתת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור בהקשר של השיעור הקודם, שאסור ללכת להתרפא אצל גוי בדבר שיכול להגיע לידי סכנה. אבל דבר שלא יכול להגיע לסכנה מותר, זה היה דעת רב, אגב ראינו שרב יהודה חלק. כשהגדרנו מה זה דבר שיכול להגיע לידי סכנה, אמרנו שני דברים, או דבר שמחללים לבת השבת, או מכה של חלל. אז לגבי חילול שבת הבאנו את רב שאמר שאם יש ספק, אין ספק, כלומר צריך לחלל את השבת בשביל לא להגיע לסכנת נפשות. הבאנו דוגמה אחת של רבי יוחנן, שזה איש תצמירתה, חום מאוד גדול. לגבי מכה של חלל, כלומר מכה מול חלל הגוף, רבה מי אמר שכוונה היא מהשפה ולפנים. שאלו האם זה כולל את השיניים ואת החניכיים, ניסינו להביא שתי ראיות שכן, אבל את שתיהם דחינו. הראיה השנייה הייתה מהסיפור של רבי יוחנן, שהיה לו צפדינה בשיניים, והוא קיבל רפואה סודית מאיזה גויה, ואז הוא סיפר על זה לכולם. שאלנו איך הוא התרפא מגויה, וענינו או כי הוא אדם חשוב, או כי היא הייתה רופאה מומחית. ואילו רבי אבאו, שגם היה אדם חשוב וגם הלך לרופא מומחה, בכל זאת הרופא ניסה להזיק לו, כי זה היה רופא מין שמאוד מאוד צנה יהודים, ובמיוחד את רבי אבאו. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו באופן כללי על מחלות ומכות שונות ועל הרפואה שלהם. על חלק ציינו שמותר לעשות אותם גם בשבת. חילקנו את החלק הזה לשש סוגיות. בסוגיה הראשונה דיברנו על פדאטה, אינבטה ועל סימטה. בסוגיה השנייה דיברנו על הרפואה של דחורים ודלקת אוזניים. בסוגיה השלישית דיברנו על לסת שנפלה ועל עין של מרדה, כלומר דלקת אוזניים כנראה. בסוגיה החמישית דיברנו על התרופה לאונקלי, שזה למכה שמקלמים בסחוס בסלעות, ואותה תרופה אגב מועילה לעוד שני מצבים. בסוגיה הרביעית והשישית דיברנו על דברים שהם לא ממש תרופות, אלא על דברים שמועילים באופן כללי למצבים מסוימים. ברביעית דיברנו על הקיצה של צירה, קוץ, אישתה וכאב עיניים, ועל דברים שמזיקים לאותם מצבים. ובסוגיה השישית דיברנו על שישה דברים שמועילים לחולה ועשרה דברים שמזיקים לחולה כל טוב.